We come to talk and call it. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק השלישי של פודקאסט הכפית, פודקאסט שכל כולו על תארת מועדון הכדורגל ליברפול. אני אראל מורחובסקי ויחד איתי נמצאים פה רותם זמורה. מה קורה רותם?
בסדר גמור.
אפשר להגיד מזל טוב בשידור סוף סוף?
אפשר להגיד מזל טוב בשידור.
וואו, אז רותם וארוסתו מתכוננים כבר לחתונה, אז כולולו לגמרי. כן. עוד פעם שר לא הגיע, עוד פעם שר הבריז.
איזה כיף.
פעם גם ליצ'י הבריז. אז יחד איתנו נמצא פה איש חינוך וים, הבנם שמגדל מפלצת בקטע טוב בגינה. טל סיוון, מה קורה?
אהלן, אהלן, כיף להיות נוכח. תענו גדול פה ליד רעי ויקיריי.
נקווה גם שנצא מפה בחיים. אז הפגרה כבר מאחורינו, הרבה משחקים לא פשוטים לפנינו, ואנחנו כאן בשביל להעביר לכם את הזמן, ולהרחיב לכם קצת האופקים אולי. אם נצליח לגרום לכם גם לענות לנו, למרות שאנחנו לא לידכם, אז עשינו את שלנו. לפנינו בתוכנית המשחק מול ווטפורד בליגה, PSG בליגת האלופות, וכמו שהבטחנו, דיון וניתוח על בובי. אז מוכנים? יאללה, מעברון קטן, ומתחילים. טוב, אז שבת הקרובה, ווטפורד בליגה, וטל, מה מחכה לנו?
חגיגה אנגלית.
מה זה? אני מרגיש כאילו אנחנו בספורט אחד.
אז ככה, כן, לא, חלילה. אנחנו בחברה הרבה יותר טובה. אז ככה, ווטפורד. סיפור מעניין, ווטפורד, בסך הכל הם במקום השביעי כרגע מדורגים, זה ממש אחלה מצידם.
מה החלק הכי חשוב בזה שהם מדורגים מקום שבע?
זה שהם מדורגים מקום אחד מעל מקום שמונה.
שמי מקום השמונה?
קבוצה ששחקן עבר שלה משחק היום בווטפורד, כי הוא רצה להתקדם. אז השחקן זה תום קלברלי, והמקום השמיני זה הסקאמז.
השם יקום דמם.
כמובן.
אז ווטפורד, מה מחכה לנו בשבת הקרובה?
אוקיי, היא קבוצה מאוד מעניינת. שוב, גם הליגה הזאת היא ליגה פסיכית, כשאתה קולט שווטפורד מדורגת במקום השביעי, כאמור, היא 8 נקודות מקרבות תחתית ו7 נקודות מהטופ 4.
לא ברור מאליו, אנחנו חייבים להגיד את זה. אנחנו נמצאים השנה, מדברים על זה שפתאום הליגה האנגלית נהייתה קצת ליגה ספרדית, מנצ'סטר סיטי, אולי קצת ליברפול וצ'לסי, אבל לא, יש 5-6 קבוצות חזקות, יחד איתם ווטפורד ובורנמוס, שזה שתי קבוצות עם תקציב ממש ממש לא גבוה, ואחרי מאוד מנצ'סטר יונייטד, אנחנו מגיעים למצב של טופ 8, טופ 9, ברמה מאוד גבוהה.
כן, וגם הבאים בתור אחריהם, יש לך את ברנלי, יש לך כל מיני קבוצות שבכיף יכולות לחטוף לך נקודות מאוד מאוד חשובות, אבל אנחנו בווטפורד עסקינן.
אוקיי.
שוב, חווי גרסיה עושה שם ניסוי מאוד מעניין, מצליח לו בסך הכל. האיש הכי חשוב לפי דעתי היום במערך שלו, ומה שהשינוי העיקרי לפי דעתי של ווטפורד, זה שטרוי דיני הוא כבר לא האיש הכי חשוב במערך, הוא אמנם עדיין הקפטן על המגרש, כובש, אבל בוא נגיד שלפי דעתי, רוברטו פריירה לקח לו את המקום ביג טיים, והוא די מנהל שם עכשיו את העניינים.
שזה לצאת אומר שערים, בישולים?
שערים, בישולים פחות, שערים כן, הוא קבע ששישה שערים העונה בכללי, שזה השיא שלו. הוא השווה את השיא שלו מהשאלה לפי דעתי ליובה, אם אני לא טועה.
ואנחנו מדברים על זה שהגוארו היום מלך השערים נמצא עם 8 שערים, אם אני לא טועה.
כן.
זאת אומרת שפררה 2 שערים פחות.
כן, זה ממש מרשים. לא, סליחה, 5 שערי ליגה.
אוקיי.
יש לו 6 שערים העונה. הוא קבע שנגד איראן במדעי הנבחרת.
יופי. אז אנחנו מדברים באמת על זה שיש להם אסים, אבל כן. לא רק אס אחד ולא שניים. זאת אומרת, זה לא דיני ופררה ופררה. פה זה נגמר, אלא זה שחקן אחרי שחקן אחרי שחקן.
כן, זו קבוצה שהיא בנויה מאוד מאוד חכם מהכיוון הזה. יש לה הרבה אסים, הרבה גיים צ'יינג'רים, פתאום ג'רארד דלופו יכול לעשות משהו, יש לך את אנדרי גריי שם כמובן, שמעולה לסון לכל הגנה, והוא שחקן אגב שאני אישית מאוד 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 אוהב. יש לך קישור נפלא וחזק, וכמובן את אייזיק סקסס, או שמה אייזיק גרייט סקסס.
זה כאילו השם המלא שלו.
זה השם המלא שלו. יש okay. עוד שם משפחה ששם חברו איפשהו, אבל אייזיק גרייט סקסס זה השם המלא שלו. הצלחה גדולה, הוא אס מעניין. בסך הכל הוא קבע 3 שערים, ילד קטן, בן 22, כלום. ויש להם עוד אס, אס שלא הרבה יחשיבו. המחזור הזה, סוף סוף, אחרי תקופה מאוד ארוכה, אדלברטו פניירדה, הוונצואלני, סליחה.
מקשים עלינו היום בפועל עם השמות.
כן, סוף סוף הוא נפתח, הוא נהיה קשיר, קיבל רישיון עבודה, וסוף סוף הוא קשיר לשחק. עכשיו, השחקן הזה שבר את השיא של מסי, של הכובש צמד הכי צעיר לליגה, כן? זה...
אוקיי.
זה יכול להיות הפתעה מאוד מעניינת, כי אף אחד לא באמת ערוך אליו.
ואם אנחנו מסתכלים עכשיו באופן יותר מסודר, ברמת המאצ'אפים, אנחנו מדברים עם שחקני ליברפול, מול שחקני ווטפורד, מה החלק שאנחנו באמת צריכים להסתכל עליו, המאצ'אפים העיקריים, ואיפה באמת ווטפורד, הצירות, לא? איפה הם יכולים לעקוץ?
כן, הצרעות.
הצרעות, סליחה.
הקבוצה של אלטון. אז ככה, המאצ'אפ העיקרי, לפי דעתי, הוא באמת בין רוברטו פריירה לבין, כמובן, מיודענו, טרנט היקר. יש פה מאצ'אפ גם פסיכולוגי מאוד מעניין. פריירה הוא שחקן יחסית, לא תגיד מגה סטאר, אבל הוא שחקן שיש לו המון כישרון ברגליים, וטרנט פתאום השבוע נכנס לחמישייה של הגולדן בוי. זה משהו גם פסיכולוגי, וכמובן שעל הרצפה מאוד מעניין. פריירה שחקן מאוד טכני, הוא יודע לעשות המון דברים, לא סתם הוא כבש 5 שערים בפריימר ליג, זה לא קל לאף אחד, במיוחד לא בקבוצה כמו ווטפורד. אני חושב שיהיה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין שם. טרנט, יש לו קצת דעיכה.
כן, אגב, הכניסה שלו לטופ 5 של הגולדן בוי, אני חושב שמישהו טיפה צריך לשים לו... גג מעל הראש שלא עוף יותר מדי גבוה.
לקשור לו איזה חבל כדי שלא יברח יותר מדי
כן,
רחוק.
כן, כי אם הוא היה מציג, אם זה היה נמדד לפי העונה הזאת, אז זה, אני לא יודע אם הוא היה נכנס לטופ 10 או טופ 15 של הגודל בוי.
אני די בטוח שמחשבים את זה לפי בעיקר העונה שעברה.
כן, בגלל זה הוא נכנס, זו הסיבה
היחידה. ילד בן 19 שהגיע לגמר ליגת אלופות.
שיחק בטוב אגב.
שיחק מעולה, הפקיע שערים, נתן באמת עונה מדהימה בתור מגן ימני. אבל... עדיין, אני מחזיר אותנו בכוונה לווטפורד נגד ליברפול. אנחנו מדברים פה על משחק שקודם כל חייב להבין ברמה הבסיסית, זה הולך להיות משחק קשה.
מאוד.
הם ג'וקרים מטורפים השנה בליגה, גם הם וגם בורטמוד, הג'וקרים העיקריים בליגה.
וההגנה כן. שלהם לא רעה בכלל, אני חושב שהיא החמישית בטבעה
לא רק שההגנה שלהם...
14 שערים בסך הכל ב-12 משחקים.
אז יפה, לא רק שההגנה שלהם ברמה מאוד גבוהה, הם גם מפקיעים לו מעט שערים, וגם צריך לזכור שברמה האפקטיבית שלהם, יש להם 5 משחקים האחרונים, 5 ניצחונות, סליחה, 5 משחקי בית האחרונים, 5 ניצחונות, וביניהם גם טוטנהאם.
בשבעה, כן. 7 משחקי בית
האחרונים. בשבעה משחקי בית האחרונים, ואנחנו הולכים למשחק בית אצל ווטפורד. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד קריטי מבחינתנו, שאם אני מסתכל על זה ככה, אני אומר, הסדר שלנו מתחילת העונה, אולי הדבר... הכי קריטי שאמור להיות לנו על המגרש.
כן, זה מאוד מעניין. בעיקר בגלל ששוב, אנחנו הולכים למשחק חוץ מול קבוצת בית, שאנחנו די נהפכנו להיות קבוצת בית, לחלוטין. היה לנו תקופה מאוד טובה, גם עונה שעברה בחוץ, גם עונות קודמות בחוץ. עכשיו טיפה נראה שבחוץ אנחנו מורידים עוד יותר את הרגל מהדיסטורשן, נקרא לזה.
השאלה אם זה משהו שעכשיו הוא באמת נהיה טריקי, כי לא רק שהעונה אתה קצת יותר חלש בבית, ההגנה שלך קצת יותר חלשה, סליחה, בחוץ, ההגנה שלך קצת יותר חלשה בחוץ, התקפה של וורדפורד מאוד חזקה בחוץ ומאוד יעילה, וההגנה שלהם מאוד יעילה, איך אתה מתמודד עם זה?
ובכן, פאונד טו פאונד.
מאיזו בחינה?
הכלים שלך יותר טובים מהכלים שלהם.
טוב, את זה נצטרך לראות. טוב, אז רגע לפני שאנחנו עוברים לדבר על PSG בליגת אלופות, אנחנו רוצים לדבר על משהו שהבטחנו לכם שנדבר עליו, ולנו באמת קריטי לעבור עליו, וזה בובי, רוברטו פרמינו שלנו, רותם.
כן, בובי הגיע אלינו בתחילת עונת 2015-16, עוד בתור רכש של ועדת הרכש. ועדת הרכש יואל, ולטענתו של אריאל גם בעידוד שלו. הוא התחיל את ה... הוא סיים את העונה הזאת עם מעורבות ב-17 שערים ב-31 משחקים. עונה אחרי זה, בליגה בלבד, כן. אני לא יודע כמה מוצלח היה הקמפיין האירופי שלנו באותו עונה. נכחיש הכל. עונה אחרי זה, 18 שערים שהיה מעורב בהם, שוב שערים ובישולים, ב-35 הופעות. הוסיף לזה גם 26 חטיפות כדור, שזה נתון מטורף לחלוטין לחלוץ. ואת העונה שעברה הוא סיים עם מעורבות ב-22 שערים בליגה, ב-37 הופעות, עם 18 חטיפות.
זאת אומרת, אנחנו מדברים באמת על all-around player. הוא לא רק חלוץ, הוא גם לא שם בשביל להיות חלוץ.
הוא גם לא הובא בתור
חלוץ. אינו החלוץ.
בדיוק. הוא הגיע בתור קשר התקפי, הוא שיחק גם בתור ווינגר, למרות ששם זה החלק הפחות טוב שלו. אבל בסופו של דבר, החלק הכי קריטי אצלו, זה מה שהוא עושה מסביב, איך שהוא מנהל את המשחק.
כן, אחד הדברים הכי חשובים שבובי עשה עד העונה הזו לפחות, זה השטחים שהוא פינה. הוא היה false nine קלאסי לחלוטין, מתחיל למעלה, וברגע שהכדור עובר לשליטה שלנו, נסוג אחורה לכיוון הקישור, ומשאיר שטחים מאוד גדולים לסלח או למאנה להיכנס פנימה. מעבר לזה הוא גם היה יורד לקבל את הכדור ביציאה למתפרצות, אם הוא לא היה זה שמשיג אותו בעצמו, ושולח מהר מאוד את החבר'ה שלנו קדימה, ושם כנראה בעצם מתחילה הבעיה איתו העונה.
אז מה קורה בעצם העונה? מה השתנה?
מעניין.
העונה, אנחנו משחקים הרבה פחות על השטחים האלה, אנחנו משחקים יותר גבוה, יותר צפוף, ואין לו ממש לאן לרדת או לאן לזוז בשביל לפנות את השטחים האלה. רוב הקבוצה שלנו בסביבות ה-25-30 מטר מהשער של היריבה, במשחק מאוד מסודר, הוא מנסה לרדת אחורה, הוא נתקל בקישור של היריבה, במקומות שלפני זה היה יחסית וקום, והוא היה יכול לקבל שם את הכדורים, הוא זז ימינה, הוא סגור, הוא זז שמאלה, הוא סגור, והתפקיד של הפולס 9 קצת לא מתאים לו, ואני חושב שגם קלופ הבין את זה, בהתאם למערך של העונה, ואנחנו רואים ש... במחזורים האחרונים הוא כבר לא בדיוק פולס 9, הוא יותר קשר התקפי מתחת לחלוץ שזה...
בעיקר כשהוא משחק עם שקירי, זאת אומרת ששקירי משחק תחת קלופ, בליברפול הוא בעצם משחק בצד ימין, סלח משחק לגמרי כחלוץ, ופירמינו פותח בעצם מאחוריו.
כן, 4-2-3-1, כשבעצם פירמינו הוא השחקן...
בדיוק, ואז שם הוא פחות עובד בפינוי שטחים, הוא עובד בניהול משחק, הוא כבר נהיה כסוג של 10, מה שכביכול רצינו בקיץ ולא הגיע.
כן.
שזה אולי עמדה שקצת פחות מחמיאה לו.
איך?
מה שחזינו אגב שיקרה, בלא מעט שיחות.
בדיוק, אבל השאלה עכשיו עם בובי, כשהוא פתאום לא משחק כחלוץ, או כן משחק כחלוץ, אבל לא כפולס 9, מה עושים עכשיו? עד עכשיו, בובי היה הנאמבר 1 פיק של קלופ. זאת אומרת, הוא בוחר אותו לפני כל אחד ואחד מהשחקנים שלו בהרכב.
עליו בנויה.
גם לפני סלח, זה השתנה. הוא כבר לא. סלח כנראה הנאמבר 1 פיק. סלח כבר מתחיל לשחק כחלוץ יותר קריטי לו מאשר שבובי יהיה שם. מה עושים עם בובי שהוא היה השחקן הכי קריטי שלנו במערך?
אני חושב שמה שצריך זה שינוי של התפקוד שלו, ויכול להיות שהסתגלות מחדש לתפקיד, כמו שהרבה רכש של קלופ, שקלופ מביא, צריך את ההסתגלות הזאת. הוא ייכנס בתור או 10 או משהו בסגנון הזה של מה שרצינו. פולס 9, אני חושב שהוא כן ימשיך לשחק את זה. אני די בטוח שבמשחק מול PSG אנחנו נראה משהו הרבה יותר דומה לעונה הקודמת ולתפקוד הזה, מאשר לתפקוד שאנחנו רואים מול הקבוצות הקצת יותר קטנות. הוא יצטרך לדעת לשלב את זה. וכרגע נראה שהוא מאוד שקוע בתוך עדיין, בתוך התפקיד של התפקוד הקודם שלו.
אני די חושב, נוטה להאמין לפחות, שבובי הגדול שלנו יתגבר גם על זה, הוא יתמודד עם קשיים יותר גדולים.
כן, האינטליגנציית כדורגל שלו מדהימה, וזה בטוח יעזור לו.
לא סתם מבחינתי, תגיד, תקראו לי סובייקטיבי, אבל לא אכפת לי איך אתם קוראים לי גם ככה. אז לפי דעתי הוא ה-all-around הכי טוב בעולם היום. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה כרגע בגלל הצורת משחק הזאת. בגלל סלח שמושך 2.5 שחקנים איתו, ובסופו של דבר נסגר למרות שכל הכדורים אליו.
אז אחת השאלות שעולות זה בעצם, איבדנו חלק ניכר ממה שבובי יכול לתת. כי אתה, כמו שאתה אומר, הוא פחות מתבטא בשיטת משחק הזאת. יכול להיות שקרבנו יותר מדי?
לא. לא, כי בובי יודע להתגבר על זה. אני יודע שזה נראה מאוד מאוד אופטימיסטי, אבל... אני באמת משוכנע שהוא ידע גם לעשות האדפטציה לתפקיד, וגם לקחת את המנהיגות, אגב, לדרוש יותר כדורים, להתפנות יותר, לבוא לקבל יותר כדורים, שזה הבעיה, כי הוא זה שפותח את זה לרוב.
ואתה חושב שעשר קלאסי במקומו יכול לעשות עבודה יותר טובה, או שזה השחקן שהיית רוצה בעמדה הזאת?
אני אגיד לך מה. זאת באמת שאלה מצוינת. אני לא הייתי רוצה אף שחקן אחר, בגלל שאני יודע מה בובי עדיין לקבוצה, והיכולות שלו עדיין פנומנליות. שוב, בובי הוא אולי הדוגמה הכי טובה של שחקן שלא נכנס לשורה הסטטיסטית, והוא כן נכנס. השנה הוא נכנס פחות, בהרבה. חכו.
אני אישית חושב שכל העניין הזה הוא שונה לחלוטין בתכלית שלו. אם אני היום מסתכל על ההרכב האידיאלי שאני רוצה, יותר קריטי לי העמדת השחקנים והפיתוח שלהם מאשר הרכש החדש. ולמה? אם אנחנו מסתכלים על עונה קודמת ואנחנו מסתכלים מה היה טוב ומה היה פחות טוב, אנחנו אומרים, בוא נתנו את ההתקפה הכי טובה בעולם, נקודה. למה? כי השלישייה, כמו שהיא תפקדה, תפקדה בצורה הכי טובה שיכולה לתפקד. בובי באמצע מפנה שטחים לסלח ומנה, וכך הם עובדים. ההגנה שלנו הייתה תכלס החלק הכי בעייתי, וגם זה הסתדר. זאת אומרת, זה עובד. היום יש לך גם את רובו, גם את ונדייק, גם את גומז, גם את טרנט, ששלושה מהם יש להם המון ליד להתפתח, והם עדיין מאוד טובים. והבאת גם שוער שבכלל סוגר לך את ההגנה. מה שלי הכי קריטי בעניין הזה, זה דווקא לשמור את בובי כחלוץ, ובקישור לפתח את מה שיש לנו. כשפתאום יש לך שחקן כמו פביניו, שנכנס למשחק, ויכול לתת לך גם ביתות מרחוק, גם חטיפות, גם משחק גובה. כשיש לך פתאום מישהו כמו ג'יני, שיכול לשלוט על הכדור, לחלץ כדורים, להעביר אותם קדימה, ומה שאולי הכי קריטי, ואפילו במקום העשר שכולנו מדברים שאנחנו רוצים להביא, זה קייטה. עוד שחקן שיכול להביא לך גם למסור את הכדורים קדימה, גם בדריבל לעבור קדימה ולהגיע לרחבה, וגם שוב, כמו שני השחקנים האחרים, לבעוט מרחוק, אז אתה יכול להמשיך לשחק כמו ששיחקת השנה שעברה, לא צריך לעשות שום התאמות, ואתה יכול באמת לרוץ בצורה משמעותית. ההבדל אולי הכי קטן, ושם אנחנו מדברים, זה שקלופ אולי הבין שמול הקבוצות הקטנות אי אפשר לשחק ככה. ואז אתה חייב לשחק 4-5-1, ואז אתה חייב לשחק עם סלח כביכול למעלה, כדי שימשוך את כולם, אז אתה חייב לשחק עם שקירי בצד ימין שיוכל לשחק 10, מה שמאני לא יכול לעשות בצד שמאל, ובובי יורד פשוט אחורה, כי הוא עדיין מספיק קריטי.
כן. זה בפועל מה שקורה. קלופ למד לשחק מול הקבוצות האלה. יכול להיות שאני מנחס פה, כן? בואו, אם זה, אם מפסידים זה עליי. קלופ למד לשחק נגד הקבוצות האלה, וקודם דיברנו גם מתחילת העונה, שקלופ בעצם האבי מטל פוטבול שלו הפך להיות, לדעתכם, מוזיקה קלאסית, לדעתי רוק פרוגרסיבי, משהו הרבה יותר מסודר, הרבה יותר נקי, הרבה יותר חכם גם, ברוב המקרים. הבעיה היא שהחוכמה הזאת, קלופ, היא משגעת אותנו, היא משגעת אותנו.
לא סתם אנחנו קוראים לפודקאסט הזה הכפית. לא סתם אנחנו קוראים לזה הכפית, אבל זה באמת נהיה, למרות שכביכול הניצחון שלנו יותר בטוחים, אנחנו לא מפחדים משערים, הניצחון עדיין מגיע בקושי, כי השערים והטירוף והקסם לא נמצאים שם.
אין, זה בדי-אן-איי, אנחנו בחיים לא נצליח לנצח משחקים בקלות.
אנחנו בחיים לא נצליח.
הוא תמיד מתרשף בכבדות דקה 90, גם החבר'ה שבכושר.
אגב, דקה 90, המשחק לא האחרון, האחרון שהיה קודם מול ווטפורד, נגמר 5-0 לקוחותינו, ההוא שהיה לפני, הוכרע בדקה 93 על ידי ווטפורד.
ואני מאמין שהמשחק הקרוב באמת לא יהיה, אין מצב שהוא יהיה 5-0 כמו המשחק האחרון. אבל אחד הדברים אולי שאנחנו מדברים עליו, פה בובי, חייב להיות שם. הוא חייב להגיע לווטפורד, כי אם אנחנו הולכים לשחק עם שקירי בצד ימין, הוא חייב לנהל את המשחק, הוא הופך לעשר, וגם אם לא, הוא חייב להחזיק את זה עליו, כי כרגע ממה שזה נראה, שם זה נשבר, שם
יש הסדק. אני אגיד פה משהו פרובוקטיבי שייתכן וירד בעריכה. דניאל סטאריג'.
מה איתו?
יכול להיכנס במקום של בובי, במשחקים כאלה. חלוץ, שיודע לשים את הכדור בשער.
אני אגיד את הדעה הכנה שלי, ולא נחתוך את זה בעריכה. אני חושב שהדעה הכנה שלי זה שסטאריג' לא מסוגל לפתוח משחק כזה מול ווטפורד, שהולך להיות סופר פיזי. אנחנו כן צריכים אותו הרבה פעמים כמחליף. אני חושב שהוא לא עלה מספיק כמחליף, ואני מהראשונים שיגידו שהוא לא מתאים מספיק לליגה, אבל הוא היה צריך להיכנס יותר כמחליף, הוא לא יכול עדיין לפתוח משחקים, ובמיוחד לא כאלה.
אגב, בין תפקידיי, אני הסנגור בארץ של דניאל סטאריג'. אז כן, זה עונג מאוד גדול לשמוע את זה ולראות אותו העונה באופן כללי. אני כן מסכים פה עם מורכו. בסך הכל סטאריג' הוא שחקן מדהים, יש לו את הקלאץ' בין הכי יפים שראיתי, אבל ווטפורד, אפילו 70 דקות זה קריטי עבורו. אני חושב שכמחליף הוא יהיה אס רציני.
טוב, אז כרגע אנחנו נסיים בכל העניין של בובי, ונעבור לפסג'ה. טוב, אז הנושא השלישי שלנו להיום, ואנחנו מגיעים לפסג'ה בליגת האלופות. חייבים להסביר את זה. פסג'ה עוברת תקופה מאוד קלה בליגה, אבל הם גם עוברים תקופת שינויים. ואנחנו רוצים להסתכל עליהם על איך הולך להיראות המשחק הקרוב מול פסג'ה אצלם בבית. אנחנו חייבים להבין, קודם כל, דבר מאוד בסיסי, שיש שינוי במערך. אנחנו מדברים על פסג'ה כבר לא של 4-3-3, אלא קבוצה שמשחקת עם שלושה שחקני הגנה, שלושה בלמים, קימבפה כבר לא משחק בהגנה, יש לך את מרקיניוס, את קר ואת סילבה, כשהמטרה במיוחד, שהוא בלמים גם שיכולים להוציא קדימה. קר, אם אני לא טועה, הוא בא בכלל מעמדה של מגן, גם מרקיניוס, הרבה פעמים בכלל משחק קשר, ואולי המטרה היותר עיקרית שם זה להפוך את שלושת שחקני ההתקפה שלהם, שזה נאמר, קוואני ואמבפה, לחלוצים לכל דבר. שאלה, איך אנחנו מתמודדים עם זה? האם אנחנו משנים משהו? האם אנחנו נשארים באותו מצב? איזה ליברפול אנחנו הולכים לראות בפריז?
אני חושב שאנחנו חייבים לפתוח עם סולנקי. חייבים.
ועכשיו ביי. ברצינות?
אוקיי, טוב. איך אנחנו הולכים להתמודד עם זה? אנחנו הולכים להתמודד עם זה, האמת, די בקלות. נוח לנו מול פריז.
מאיזו בחינה?
המשחק הקודם לא סתם היה נראה ככה, ראיתי אותו בגיאורגיה, היה אחלה שידור, האמת מפתיע. אבל הוא לא היה סתם נראה ככה, אנחנו הלכנו אחורה ובגלל זה אנחנו חטפנו. כשאנחנו הולכים קדימה, היא הקבוצה שהכי טבעי לנו לשחק מולה. היא סיטי, מאוד נוח לנו באזורים האלה, מאוד קשה לנו באזורים.
בגלל שהן קבוצות מאוד התקפיות שלא בהכרח מתבנקרות מאחור ואז יש לנו את השטחים, שחסר לנו מול
לא
קבוצות אחרות?
קבוצות שמבזבזות את ההגנה שלהם, על לשמור את אותו כמות שחקני הגנה, לשמור על אותם שחקנים שלהם.
גם הקישור תמיד במיינדסט קצת יותר התקפי, יותר יצירתי, פחות הגרזנים שאנחנו... פחות הגרזנים שאנחנו מכירים מהליגה האנגלית, זה הרבה יותר פתוח.
אפשר גם להסתכל ולראות שבמערך החדש, במשחקים האחרונים של פסג', הקישור שלהם זה דימריה, דרקסלר, רביו, במקרה הטוב וראטי. זאת אומרת, וראטי השחקן ההגנתי בקישור היחידי שלהם. דימריה בכלל מגיע מווינגר.
כן, ווינגר קלאסי.
גם דרקסלר, שהוא בעצם מגיע מהכנף, וגם רביו, שזה שחקן שכל הזמן דוחף קדימה. עכשיו, אנחנו מקבלים את השטחים הפתוחים, אבל גם צריך לזכור שאם אנחנו נשחק פתוח באותו אופן שאנחנו כל כך רוצים, גם אנחנו יכולים להידפק מזה.
אנחנו יכולים בקלות להידפק מזה, לשמחתנו יש לנו חוליית הגנה מרשימה. באמת לא זכור לי כאוהד ליברפול חוליית הגנה כזאת חזקה, והדבר היפה בזה זה שיש עוד לשלושה המון לאן להשתפר והמון לאן להשתדרג, וונדייק, שמעו, וונדייק, מה יש להגיד עליו?
השאלה אם זה כמובן. מספיק לנו בשביל... בסופו של דבר אני חייב להגיד את זה, אנחנו חייבים פה ניצחון, לא כן. משנה מה... לא כי, בלי לעשות כל החישובים, נאפולי פסג'ה.
לא, לא.
אם אתה מנצח פה, חייב. אתה קודם כל עולה. אתה פותח את הפער מול פסג'ה, ואתה מגיע למצב שגם אם תעלה ממקום שני, אתה עולה, ואתה גם מגיע לנאפולי, ממקום כבר שאתה באמת נלחם על המקום הראשון, ויש לך את הביטחון. תיקו, או הפסד במשחק הזה, ואתה מתחיל להתערר על עצמך. אתה משחק בפריז, אתה תקבל שני שערים כמו שקיבלת באנפילד,
קיבלת אותם אבל מסיבה מסוימת.
נכון, אבל אם תקבל אותם עוד פעם, ויותר קל לך לספוג בחוץ, ולפריז הרבה יותר קל להפקיע בבית, אתה שני שערים שאתה תקבל, וכמעט לא בטוח שאנחנו נצאים פה עם ניצחון.
אז הגיע הזמן לבקש משחקן ווטפורד לדחוף אצבע לעין של פירמינו. אולי זה הפתרון היחיד.
מאוד מקווה שזה לא מה שנצטרך בשביל שנוכל לנצח במשחק הזה.
שמע, מדובר בקבוצה פנטסטית פסג'ה, באמת. הם בליגה חלשה בצורה מגוחכת, אבל היא קבוצה פנטסטית. להגיד לך את האמת, אני די משוכנע שקלופ יודע את זה גם. אם לדעת איך להיערך לזה נכון, זאת שאלה טובה, אבל קלופ הוכיח דווקא עונה, שהוא יודע איך להערך נכון לאתגרים, לא סתם אנחנו מקום שני בליגה.
אפרופו הכוכבים הגדולים שלהם והאיכויות שלהם, נאמר ומבפה, מה קורה איתם מבחינת פציעות? הם קצת חטפו כמה מכות יבשות במהלך הפגרה המיותרת הזאת.
אז שניהם בדיוק במשחק האחרון חטפו פציעות באותו יום. נאמר כרגע עם פציעה במפסעה, שזה אמור להדיג אותם קצת יותר. זה משהו שאתה לא יכול להבריא תוך שבוע ככה ופתאום לשחק. אמבפה דווקא עם פציעה בכתף, שזה משהו פחות קריטי, פחות רציני. כמו שזה היה נראה יותר ביד במרפק הזה, אבל כנראה שזה בסוף בכתף, ויש מצב טוב שהוא דווקא יוכל לשחק. מה שחשוב גם לשים לב זה שהמשחק הקרוב שלהם בליגה לא בהכרח גם יגיד את הקשירות שלהם, כי זה בדרך כלל משחקים שהם נחים בהם. הרבה פעמים, גם לפני נאפולי וגם לפני המשחק שלנו, נאמר ואמבפה בדרך כלל נחים במשחקים האלה. אבל לי דווקא חשוב לדבר פה קצת על קוואני. כי אם באמת נאמר לא יכול לשחק, אמבפה לא בדיוק קשיר, קוואני עדיין משחק, וקוואני כבר רצף משחקים מאוד גדול, מוביל את ההתקפה של PSG. הוא מאוד קריטי כשהוא נמצא שם במשחק האחרון מול מונקו, כשנאמר ואמבפה לא היו במשחק, קוואני חזר מפציעה, במשחק הראשון שלו שהוא חזר מפציעה, והפקיע שלושער, ובניגוד לחברים שלו, הוא גם מפקיע אותם מתחילת המשחק ונותן בראש. אנחנו נצטרך מאוד 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 לשים לב על השחקן הזה ולנטרל אותו.
אני די מאמין שיש לך את הכלים לזה, ספציפית על קוואני. הוא שחקן על, אבל באמת, הרוגע שלי, שאני חווה מההגנה השנה, הוא משהו שלא הרגשתי עדיין מליברפול, יהיה מעניין מול פריז, בפריז. יהיה מאוד מעניין.
אתה מצמיד אליו את ונדייק?
אני לא מצמיד את ונדייק לשום דבר, ונדייק שלי.
ובכל זאת אנחנו משחקים על עניין שאתה באמת רוצה לבוא ולשמור על שחקני התקפה שלהם, או שאתה רוצה להמשיך ולשמור אזורי מסודר, מאורגן, שלושה שחקני הקישור שלך עומדים בדיוק במקום שלהם ולא זזים, או שאנחנו מתחילים לעשות זה קצת אחרת.
אני חושב שהאזורי עבדה מולם בצורה די פנטסטית במשחק הקודם.
ראינו כמה חורים שנפתחו שם בשער הראשון.
אין מה לעשות, הם קבוצת על. הם קבוצת על, זה נאמר, זה אמבפה, זה שחקני על, קוואני.
אבל מה אתה כן עושה, מה אתה כן משנה כדי להגיע למצב שאתה יכול לנצח, כי אתה חייב לנצח את המשחק הזה. אם יכולת להגיד, הכוכב האדום, משחקים ראשונים, משחקים בליגה עוד איכשהו, פה זה משחק שיכול להשפיע לך על המשך התוכניות שלך בליגת האלופות. ומאוד קריטי שתתקדם.
אז אני חושב שמה שבאמת יכול להשפיע שם, זה לראות את הקישור שלנו עובד טוב. ג'יני אגב עבד עכשיו מצוין במשחק הנבחרת, היה מבחינתי המצטיין, ראיתי את כל המשחק, כבש גם שער, מול יריבה מאוד מאוד קשה, יש לציין.
בעוד משחק בית צריך לציין.
כן.
ומול פשע זה לא בדיוק יהיה בבית.
אבל כן, הקישור שלנו הוא איזשהו חוליה בסימן שאלה, העונה, ליד בובי שעסקנו בו קודם. ואני חושב שדווקא מול פריז, גם הקישור וגם בובי התעוררו בזמן. זה תחושה כזאת.
מה הרכב המשוער שלנו לפז'ה?
אליסון.
אוקיי, וחוץ מאליסון, אנחנו מדברים הגנה, אני מאמין שכולנו די תמימי דעים. ההתקפה גם, הקישור. יש לנו פתאום את קייטה שחוזר, יש לנו את שקירי, אנחנו משנים משהו?
אני לא רואה שקירי עולה בקישור.
למה לא?
מסוכן מדי. הוא לא מספיק אחראי הגנתית בשביל לעמוד מול ההתקפה שלהם.
איפשהו משחזר את הדברים של קלופ שהוריד אותו במחצית ההיא. שהוא הרגיש שמתחיל להיות לא מבולגן מדי.
שהוא רוצה לשלוט במשחק, אז אנחנו עולים בעצם עם ג'יני, עם פמביניו ועם מילנר, או שיש לנו איזשהו שינוי שם?
נראה מה מצבם של אנדו, שכמובן
נפצע גם הוא במשחק הנבחרת.
בוודאי, איך אפשר שלא.
שיגמרו כבר כל הנבחרות האלה.
מעולה. אז אנחנו סיימנו עם PSG, נעבור לכמה דברים אחרונים, ונשלח אתכם לדרכי. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, כמה דברים קטנים. מה לעשות? העברות, בואו נדבר קצת על הגולדן בוי לשנת 2018, אבל לא מדבר על השיר. אז ספורט מדווחים שPSG מוכנים למכור את רביו כבר בינואר, כי בקיץ הוא יהיה שחקן חופשי, תמורת 10 מיליון יורו, פה דיברנו על PSG. לוקחים או לא לוקחים?
זה מעניין. רביו זה שחקן מעניין, באופן כללי. אם אני לוקח עכשיו, נראה לי שיש לנו הרבה יותר מדי קשרים כרגע.
אני גם לא יודע אם הוא רוצה לבוא על המשבצת הזאת של שחקן מחליף ספסל כזה. בסופו של דבר הוא לא העריך חוזה בין היתר, אני מאמין בגלל הסיבות האלה. יכול להיות שהוא מחפש מקום שייתן לו, קבוצה שתיתן לו מקום בהרכב.
או מקום שייתן לו כדורגל אמיתי ברוב השנה.
איזה קבוצה אתם רואים אם לא לליברפול?
ביירן.
אני חושב שארסנל יכול להיכנס יפה.
האמת שכן, אני חושב שגם חסר להם, והאמת שגם בביירן, אם רוצים לעשות את ההצהרה הזאת סוף סוף, אם זה בחורף ואם בקיץ, זה יופי של רכש. אנחנו ממשיכים, טרנט, הגולדן בוי לשנת 2018, יש לנו חמישה שחקני כדורגל בגמר, חבר'ה צעירים, בני 18-19.
ספר לנו עליהם.
ספר לנו עליהם. אז יש לנו את, קודם כל את טרנט שאנחנו מכירים, יש לנו את דליכט, הבלם ההולנדי שאנחנו מכירים, וינסיוס ג'וניור מריאל מדריד, יש לנו את פטריק אוטרון, ויש לנו את קלייברט, גם הולנדי, שהוא כבר שניים מתוך חמישה. מי יש לו את הסיכוי הכי גבוה לזכות?
אז ככה, לדעתי, למי שיש את הסיכוי הכי גבוה לזכות, אנחנו נהנה ממנו מאוד בעוד כמה שנים כשהוא יגיע ליד ון דייק, וזה דליכט.
אתה רואה את דליכט מגיע ומצטרף לוון דייק? במיוחד שיש לך עכשיו את גומז, ואני אומר כאילו, יש לך גם אחלה בלמים אחרי זה בסגל.
אני אשאל אותך ככה, מתי בפעם האחרונה פינטזת על זוג בלמים הולנדים?
אני חושב שמעולם לא.
בלמים הולנדים, כאילו.
אני
תראה, שאלה באיזה צורה פינטזנו עליה.
לא, שר לא פה.
אני לא אוהב להיכנס לפינה הזאת, כי כל העניין של המדינות ומאיפה, זה כבר די מאבד את זה. השאלה בסוף, איזה בלמים אתה רוצה? אחד משמעית אפשר לראות מהפגרת נבחרות, ש... כצמד בלמים הולנדים משחקים מדהים, ון דייק גם משחק כחלוץ, אבל ומסיק ככה עלייה של הולנד, אבל בכל זאת אני חושב שכרגע שיש לנו את גומז, אנחנו לא צריכים לפלרטט יותר מדי עם דליכט או לפנטז שהוא יגיע. טרנט יש לו סיכוי שבאמת דליכט, מה אתה אומר?
יש לו סיכוי, במיוחד עם ההגעה לגמר הצ'מפיונס, באיזשהו מקום גם קמפיין עם אנגליה ככה טיפה כן. בשביל הרקורד,
כן.
ומהבחינה הזאת הוא עולה על כל שחקן אחר בחמישייה הזאת, בפער
גם
משמעותי.
גם דליכט כמובן, הוא לא בהתחרותיות שהוא נתקל בה עד עכשיו, למעט עם הולנד, גם עם הולנד הם לא היו בגביע העולמי, אי שמר, וכן, אז בסופו של דבר, טרנט עבר את המבחנים הכי קשים מבין החמישייה הזאת,
ומלבד שניהם אין שם מישהו בקליבר הזה.
כן.
כן, אני מסכים. יאללה, קצת שאלות מהחוג, מהאוהדים. יש שאלה מחזי, ששאל אותנו האם נראה שוב יציאה עמידה, לפחות בקופ, כדי לחזק ככה את האווירה, במיוחד נגד הקבוצות הקטנות. רותם, מה דעתך?
אני חושב שכל מי שמפנטז באיזושהי צורה על יציאה עמידה באנגליה, צריך לחזור כמה שנים אחורה. לאיזה אסון מסוים שקרה לנו. אחרי הילסבורו הדבר הזה נעלם מהעולם. תגיד יציאה עמידה לבריטי, הוא יחטוף חלחלה.
נעלם מאנגליה, ביתר העולם עוד המשיכו. אמיר אנט פה בישראל, אגב, היה זה שהוריד את זה.
כן, זה משהו שבכללי די נעלם מהעולם, וגם אם הוא מחזור באיזושהי וריאציה, אני בטוח שהאנגלים יהיו האחרונים שיחזירו את זה. זה לא יקרה. השאלה שלו עלתה בעיקר בגלל הנושא של העידוד אצלנו, במיוחד המשחקים הקטנים, שאחד מהיתרונות הגדולים שלנו מאז ומתמיד היה הקהל. ואנחנו קצת פחות שומעים את זה במשחקים היותר זניחים, לכאורה, שכל משחק הזה חשוב, אבל הם קצת מושכים פחות קהל ופחות אמוציונליים. אני לא יודע אם יש בהכרח איזושהי דרך לטפל בזה.
אני חושב שיש. אני חושב שהסיבה... נעוצה במה שדיברנו עליו קודם, בעניין הלאט, בעניין הפשן שהשחקנים מביאים למגרש, הם מביאים למגרש פשן, הם מנצחים, אנחנו מקום שני בליגה, בואו שנייה נרגע, בואו נזכור את זה, ספגנו חמישה שערים העונה, זה משהו שלא קרה.
נכון, אבל העידוד הזה זה חלק מהמודרניזציה של הפרמייר ליג.
כשאתה בא ומשחק... למוזיקה קלאסית או לרוק פרוגרסיבי, זה העידוד שתקבל. כשאתה בא לשחק אבי מטל, תקבל עידוד של אבי מטל.
אני חייב באמת להסכים קצת עם רותם. אני חושב שהחלק היותר קריטי פה, שאנחנו שומעים מהעדה, אין לזה פקטור בכלל של איזה סוג של יציא התסים. ההפך, גם העלינו את מספר המושבים שיש לך באנפילד.
כמובן.
אבל...
והעלינו גם את כל התאי פרימיום למיניהם וכל המושבים היקרים.
נכון, אבל מה שחשוב לשים לב זה שיש לך המון אוהדים שהם כבר לא בהכרח ליברפולים, ולא אוהדים הכי שרופים שיש שרגילים לצעוק. אנחנו קצת לא אוהבים להגיד את זה, כאילו אנחנו תמיד צוחקים על ברצלונה וריאל מדריד, על הילדי למולדת שמגיעים, ולא באמת מעודדים ואין מושג מהשירים. יכול מאוד להיות שזה מה שקורה בליברפול.
זה קורה בכל הפרימייר ליג, גם מחירי כרטיסים, הרבה פחות עממים.
חד משמעי.
ואתה פחות מקבל, זה חלק מההורדה של החוליגניות, שאתה פחות מביא קהל מסוים בגלל המחירים, אבל זה בסופו של דבר גם פוגע בעידוד ובאווירה של המגרשים.
בחדוות המשחק גם. כמובן, זה חלק מאוד מאוד מהותי מזה.
המחירים בפרימייר ליג קצת הרחיקו את הכדורגל מהעם, בקטע הזה של ה...
והעם צודק. המחירים לא צריכים להיות כאלה מפלצתיים.
כן, בוא. מצד שני, עד שלא נראה את ההסכמי חסות עולים עוד יותר, שאני לא יודע אם זה משהו שנראה באופק, ההכנסות ממאץ' דיי הן עדיין מאוד גבוהות, לא זניחות, אנחנו מדברים, אני לא זוכר את הנתון המדויק, אבל בסביבות ה-100 מיליון פאונד בעונה או משהו כזה.
ואם אתה מסתכל על מדינות שאין להם את אותם הכנסות משידור בכלל, והמחירים שלהם בכל זאת הרבה יותר נמוכים, מה אתה רוצה להגיד, שאין שם ביקוש?
אבל הפרמייר ליג כרגע שוב, זה ליגה של כסף.
שוב, צריך לזכור, בפרמייר ליג מביאים אנשים מכל העולם. גם כשאתה באנפילד, אתה בליברפול, שזאת
היית בקמפ עיר אפורה. לאחרונה?
בקמפ נול לא הייתי, אבל רגע, ברגע שאתה מגיע לליברפול, שזה עיר סופר אפורה ולא תיירותית, אתה רואה מלא תיירים. כל נכון, מאץ' די, אתה רואה המון אחד. חבר'ה מאסיה, מאירופה, מארצות הברית, היום יש לך קשר מאוד חזק עם האמריקאים, אנשים מגיעים במיוחד לליברפול לראות את המשחקים. אסיה. אתה סולד אאוט כל שבוע, יותר מפעם אחת בשבוע, אין מה לעשות.
וזה חבר'ה שמוכנים לשים הרבה מאוד כסף על
הרבה
כרטיס.
הרבה מאוד כסף.
ומה דבר יפה שיאמר לזכות המועדון, זה שאנחנו כבר שנה שלישית ברציפות, לא העלינו את המחיר של ה...
זה נכון, אבל בסופו של דבר, בסופו כבר לא... בסופו של דבר, זה מרחיק את הילד ההוא מהבית הקטן ליד מלווד, מלהיות שחקן שלך, ויכול להיות שהוא יהיה בובה של שחקן.
אז אני באמת אומר, בקטע הזה, אם אנחנו מדברים על להשקיע ביציע עמידה, אם כבר לקחת את הכסף הזה...
אין, לא יקרה יציע עמידה,
ברור.
אפשר להפסיק לחלום על זה.
אם כבר לקחת את הכסף ואת ההשקעה, ולשים אותו במקומות אחרים, שזה קשר עם מועדים, קשר עם האנשים שגרים בליברפול, עם הילדים בליברפול, ולחזק אותם חזרה.
זה קיים, אבל ברגע שהם לא מגיעים לאצטדיון, זה יפה מאוד שיש קשר, זה חשוב מאוד שיש קשר בין הקבוצה לעיר, וזה משהו שקיים מאוד חזק. משהו שהתבסס אפילו עוד יותר אחרי אסון הילסבורו, וכל הלאום שהיה שם נגד החבר'ה של העיר. אבל זה כמו שטל אמר, הילד שהתחבר מאוד למועדון, יש סיכוי טוב שהוא לא יוכל לשלם על הכרטיס למשחק, שלא לדבר על להשיג מנוי, שזה כרגע רשימת המתנה של דתי נסגרה מרוב שהייתה ארוכה.
כן, היא נסגרת הרבה לפני. אגב, ואולי באמת בתיאטרליות זה יחסר, אבל יציאה עמידה עברו מהעולם הזה. מי שרוצה לעמוד, ליברפול עשתה יציע חדש, קוראים לו מיין סטנד.
לגמרי. אז שאלה אחרונה, בני שאל אותנו אם לוותר על שר, היה הצד הכי טוב שעשינו בפודקאסט.
שוב, אני סובייקטיבי פה, כי אני עורך מבחוץ.
ואתה על תקן שר.
ואני על תקן שר, אז זה בעייתי. אבל אני אגיד שלוותר על שר זה אף פעם לא טוב. צריך שיהיה לך שר בחיים.
אז...
לא ויתרנו על שר באמת, הוא עדיין בנפש שלנו. אבל כאילו, לפעמים זה נחמן, אתה יודע קצת להתרחק ו...
שר, אנחנו קוראים לך לדלל את הלוז ולחזור להקליט איתנו.
אפרופו שר ואנשים רחוקים, נודע לי היום שיש לנו מאזין מתאילנד.
מה? רגע, אנחנו רוצים להתעכב, אנחנו רוצים לסיים, אבל אני אומר, בוא נתעכב, על מי מדובר, איזה מאזין מתאילנד.
זה חבר ישראלי יקר, בשם אור אמרן, שהחליט להעתיק את חייו לתאילנד ולנסות שם את מזלו. חסרה לו העברית, והוא מתגעגע מאוד לארץ, ולמרות שהוא לא אוהד הדוק, עדיין גייסנו אותו לכוחותינו, ויש מאזין חדש ישירות מתאילנד.
שפו, מדהים.
ואולי שיעשה תרגום לשפה המקומית.
אז איך אמרנו, אורן?
אור.
אור. אז אור, אם אתה שומע אותנו עכשיו, אנחנו מקווים שכן, אתה מוזמן גם לשים אותנו על ספיקר, ולשים אותנו לכל התאילנדים, אולי גם ילמדו עברית, וישלחו לנו קצת מהמרץ' שקונים מהם הרבה.
אגב, אפרופו זה, דיברנו על הנושא הזה של המרשנדייז וכל הדברים האלה. הליגה האנגלית, בגלל שהיא משוחקת בצהריים, משודרת שם בשעות C, 9-10 בערב, והקהל שם מטורף, והמון תאילנדים מחוברים לפרמייר ליג, והמועדון הראשון שידע לנצל את הדברים האלה לצערנו, זה מנצ'סטר יונייטד.
כמי שהיה במזרח, המזרח שטופת מנצ'סטר יונייטד.
מה שהם גם עשו עם ארצות הברית, שאנחנו בדרך להילחם איתם על הספוט הזה.
כן, עכשיו אחרי שנביא את פוליסיץ' בכלל, אבל...
אמן. טוב, אז הפעם באמת נסיים. אז לכל מאזינינו בארץ או בתאילנד, תודה רבה לכולם, תודה לכל מי שהזין עד הדקה האחרונה, איפה שלא תהיו, מקווים שנהנתם, מוזמנים לעקוב אחרינו, כי אנחנו מעלים גם שבוע הבא. תודה לרותם, תודה טלסי, ועד לפעם הבאה, לפטר!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.